שלום, אנחנו חוזרים ללמוד בספרנו שלוש שלמות הן סודות הנישואין על פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 27 בפסקה שנייה. יש לשים לב שרגשות אהבה אינם תנאי מוקדם לנישואין. כן, יש לשים לב מה שהוא אומר. רגשות אהבה אינם תנאי מוקדם נישואין. כשמדובר על רגשות, מדובר על הופעה שהיא תלוית מצב רגשות. יש רגשות שהן תלויות בדבר, שזה בדרך כלל רגשות שמתפתחות כתוצאה מנסיבות מתאימות להתפתחותן, ואם מציאותן של הרגשות לא מעיד על כך שאין התאמה למציאות שבתוכה אני נמצא, גם אם כרגע אין לי רגש כלפיה. על הרגשות האלה מדובר כאן, שהם לא תנאי מוקדם לנישואין. רגשות אהבה אינם תנאי מוקדם לנישואין. רגש זה דבר שיכול לבוא, זה דבר שיכול לחלוף. מה שכן חשוב כמובן, שיהיה יחס עמוק, פנימי, סגולי, שהוא עמוק הרבה יותר מהרגש המזדמן שדיברנו עליו כרגע. זה ודאי שצריך להיות. גם כאשר אין לי רגש כלפי אשתי, אני צריך להרגיש שלמרות שאין רגש, יש לי יחס הרבה יותר עמוק מאותו רגש כלפיה. שלמרות שאין את הרגש כרגע, זה לא סיבה, חס ושלום, שאדם יגיד לאשתו, שלום. אני לא מרגיש הערב כלפייך הרגשה. לא. אם אתה מגלה שבאמת היחס כלפי הנפגם ברמת העומק, באופן הרבה יותר פנימי, מה שנקרא נעקה או גאלה נפשי אתכם, זאת אומרת שיש איזושהי דחייה פנימית עמוקה, זה כבר יכול להיות שמשהו נפגם במבניות הפנימית של הרגש, הרגש הנשמתי. כן? שזה באמת רגש שאמור להיות קבוע בכל העליות והמורדות של הקשר. הרגש העמוק הפנימי, שכמו שאמרנו, יסודו הוא בתקופת האירוסין, יסודו הוא בבירור, בווידוי, מה שנקרא וידו עריגה. כמו שיש וידו עריגה, יש וידו עריגה, כי היה לתערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג עליך אלוקים. כמו כן צריך לחוש את העריגה הזו כלפי האישה, גם אישה ששורפת לך את האוכל ואין לך רגש כלפיה כרגע. כי שרפת האוכל. אבל הרגש הזה, המוקד שלו הוא מוקד חיצוני יותר. הרצון שלך לאכול. אבל זה לא יכול לפגוע מרגש שהוא עמוק יותר, שקדם לו, הוא הרבה יותר עמוק ויותר מהותי. לכן צריך להבדיל בין סוגי רגשות. הנטייה שלנו לחשוב לפעמים, זה קורה הרבה בזוגות, שכתוצאה מזה שהיא לא הכינה את האוכל, זה עילה לגירושים. ולא שמים לב שלמרות שהתפתח בי רגש שלילי כלפיה בגלל שלא הכינה את האוכל, לא שמים לב שבאותו עת ממש, בנקודה עמוקה מאוד, היא עדיין אשתי. ואז נותנים עדיפות לרגש החולף, לרגש או להיעדר הרגש מהסוג הזה, וזה נהפך עילה כבר למריבה, לסכסוך עמוק, לשסע עמוק מאוד, שלפעמים אפילו קשה לגשר עליו. אז זה מה שצריך לזכור, הרגש הוא לא תנאי לאהבה, הרגש הזה. יש לשים לב לכך שרגשות אהבה אינם תנאי מוקדם נישואין. כל הדרוש, הרגש בו יבוא, הרגש הזה, הרגש הזה, הרגש היותר חיצוני, הוא יבוא. הוא יבוא מתוך הקשר הפנימי. כן? אבל כדי שהרגש הפנימי יתגלה גם בחוץ, אנחנו צריכים את כל העבודה שדיברנו עליה אתמול, התקנון הזה. התקנון הזה, של מסירות וידידות וכן הלאה וכן הלאה, הוא בעצם מגשר על הפער שבין הרגש הסגולי, אותה חיבה עמוקה, אותה חיבה של הפעם זו עצם העצמאי, הוא בשר מבשרי לזאת ייקרא אישה, לבין הרגש החיצוני ביומיום, שאתה מתרגש מעצם נוכחותה, אתה מתרגש, אתה ברמה יותר חיצונית ויומיומית. העמל שאנחנו עושים, הוא מגשר על הפער שבין סוגי הרגשות. לא מגשר. אבל בלא העמל הזה, בלא העמל הזה, יכול להיות שלא רק הרגשות החיצוניים לא יוטבו, אלא אפילו הרגש הפנימי, לאט לאט ילך וישחק. לאט לאט אנחנו נאבד את קשר העין עם הרגש הפנימי, הנשמתי כלפי אותה אישה. לאט לאט הקשר הפנימי העמוק, הסמוי, הוא יתחיל להתכסות באבק וחולות דרכים, ולאט לאט אנחנו כבר לא נדע מה לנו ולאותה אישה. לא רק בגלל שהיא שורפת לנו את החביתה, אלא בגלל שאין לי ולה דבר, לא ברמה הפנימית ולא ברמה החיצונית. מזה צריך מאוד להיזהר, לא לשחוק את רמת הקשר היותר עמוקה, אם כמובן בכלל נוצרה רמה כזו, נוצרה רמה כזו ביסוד הנישואין. ביסוד הנישואין, אם באמת נוצרה הרמה הסגולית של הקשר הנשמתי, צריך לשמור על קשר עין תמידי עם רמת הקשר הזו, היא זו שתסייע לנו להצמיח גם את הרגשות היותר חיצוניים. היא תסייע לנו להצמיח את הרגשות היותר חיצוניים, שגם כאשר הם לא מופיעים, אין זה תנאי לאהבה. אהבה מתחילה מבפנים. אהבה מתחילה מהסכמה הנשמתית, והבירור המוקדם שאכן הגברת הזו היא מתאימה לי בחיצוניותה, בנפשיותה וברוחניותה. שאלו הבדיקות שאותם אנחנו עושים, בדיקות הסף, שמכוחם אנחנו מחליטים האם באמת יש לנו כלפי אותה אישה יחס פנימי וגם איזשהו יחס חיצוני בסיסי. זאת אומרת, צריך להבין שכדי להתחתן, כן, אני צריך להרגיש, א', האם יש יחס פנימי עמוק נשמתי, ב', האם יש גם איזה מידה של רגשות חיצוניים סבירים. הם לא חייבים להיות קבועים, אבל לפחות להרגיש בזמן מן הזמנים במהלך הקשר, כן? ודאי בנקודת ההחלטה, אני צריך להרגיש שבנקודת ההחלטה אני מרגיש את המישור הנשמתי, וגם נעים לי איתה. הרגש החיצוני גם הוא מאותת לי איתות חיובי. אבל לזכור שאותו רגש חיצוני, שהוא היה תקף ביום ההחלטה להתחתן, יכול להיות שיום אחרי זה הוא מאוד יתעמם. אבל לא לקבל החלטה, חלילה, טעיתי. לא. אם הרגש הזה הופיע פעם אחת, סימן שהוא יכול להופיע עוד הרבה פעמים. אבל ככל הרגשות החיצוניים, גם הוא תלוי בהרבה דברים. אם אתה תעמול, וזה בדיוק העמל, אם אתה תעמול, כפי שאמרנו פה, הרגש החיצוני יחזור לשרור יותר בהתמדה. אתה תוכל גם לשלוט בו. אתה תוכל לעורר אותו בכל רגע נתון. את הרגש החיצוני, אני מדבר עכשיו. הפנימי קיים בכל מקרה. על כל פשעים תכסה אהבה. האהבה הפנימית. אבל אנחנו יכולים להגיע לרמות שליטה כאלו, שהרגש החיצוני הוא תקף כמעט תמיד. אנחנו יודעים איך להזין אותו, יודעים איך לעורר אותו. תשומת לב כלפי האישה, דרישה ושלומה, פרגון, כן, וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני. ואז הרגש הזה נמצא כל הזמן. יכולים להגיע למצב, באופן תיאורטי, אפילו מעשי, אנחנו יכולים להגיע למצב שהרגש הזה החיצוני הוא תקף רוב שעות היממה. ואפילו בחלומך, אם עושה חלומותיך, ואפילו בחלומותיך אתה עושה את החסד, ונהנה להיות בחברתה, במחיצתה, וכן הלאה. אז נחזור, כן, בכל אופן, אחרי כל באמת שיר העלה לניסויים המוצלחים, כן, אנחנו חוזרים להנחת היסוד שאמרנו כאן, יש לשים לב לכך שרגשות אהבה אינם תנאי מוקדם לניסויים. רגשות בוערים, הכוונה. אמרנו, רגשות בוערים. חייב להופיע רגש, לוודא שאכן יכולה לחולל בי, כן, את הרגש החיצוני, אבל אחרי שראיתי שהיא יכולה לחולל בי את הרגש הזה מצד צורתה, מצד מראה, מצד מידותיה האציליות, היא גורמת לי פרפורים והרגשות נעימות, כן, ומצד השקפת עולמה, אם נוכחתי שהיא מסוגלת להצמיח בי את הרגש הזה, יש בזה די ויותר. מכאן ולהבא, ביסוס הרגשות החיצוניים הוא תלוי בי ובעבודתי. אבל אהבה יוקדת או רגשות יוקדים לא חייבים להימצא לפני קבלת החלטת נישואין. כן.
אמרת שיש מצב שאתה אפילו בחלום רואה
שאתה... אפילו בחלום, כן. אפילו בחלום.
מתי המצב? מתי הוא הגיע
למצב? לא, אמרנו שאדם מגיע למצב כזה שהוא מרגיש אהבה כלפי אשתו גם ברגש הפנימי מצד קישור הנפשות מבפנים וגם ברמה של הרגש החיצוני. הרגש החיצוני, כן?
שאתה נמשך עליה, כן?
תן דוגמה. אתה יושב ולומד תורה. גם כשאתה לא מבין את הסוגיה, אתה אוהב את התורה. איזה אהבה אתה אוהב אותה? אהבה פנימית. אבל אתה לא מבין, אין לך הרגשה נעימה עכשיו של, כן? של הבנה, מתוך הבנת הסוגיה, אתה מרגיש שזה רגש נעים כזה, אין לך איזה. יש לך רק את האהבה הפנימית. עכשיו פתאום, אתה מבין את הסברה, אתה מבין את הסוגיה, פתאום מתעורר הרגש החיצוני. אתה מבין? עכשיו, אפשר להגיע למצב שבו צורת הלימוד שלך ושקידת הלימוד שלך מעניקה לך את הרגש החיצוני אפילו הרבה הרבה שעות ביום. אתה מבין את הסוגיה מהר, אתה יורד מרובד לרובד, מבין יותר ויותר, כן? והשמחה היא תמידית, תמידית, כן? אותו דבר בזוגיות. על זה דיברנו, שתי רבדים של רגשות. המחויבות לזוגיות מצד הרגש הפנימי הנשמתי, והרגש היותר חיצוני שאנחנו מרגישים במחיצת האישה. נעים לנו איתה, אנחנו נהנים מהמראה שלה, אנחנו מרגישים, כן? עונג ממש חושני. מעצם המעשים שלה, עצם נוכחותה, זה הרגש יותר חיצוני. אפשר להגיע לרמה כזו שהרגש הפנימי והחיצוני נפגשים ומפרים זה את זה. אפשר להגיע.
סליחה, מה זה הרגש הפנימי כלפי האישה? איזה דברים זה?
זה התאמה, ההתאמה הנשמתית שבינינו. זה התאמה הנשמתית. זה כמו אדם שמגיע מארץ ישראל, לארץ ישראל, בא מאמריקה, רואה את ארץ ישראל, וואה, אני חייב לגור פה. משהו נדלק לו בפנים. הוא פורק את המזוודות, מקבל איזו דירה זמנית, נורא קשה לו. אבל הוא אוהב. לאט לאט הוא בונה את ביתו, לאט לאט הוא מכיר יותר ויותר, הוא מתחיל להתאהב בארץ ישראל גם אהבה חיצונית. לא רק פנימית. אותו דבר, זה קיים בכל מערכת. כל מערכת אנחנו פוגשים תמיד את שני הרבדים האלו, ואנחנו צריכים למצוא את יחסי הגומלין ביניהם, ולהגיע לשלימות היחס בין הרגשות, הפנימי והחיצוני. גם בניסויים זה כך. Okay. תרבות המערב היא בעייתית מבחינה זו, כי היא מציגה לפנינו, כן, מצג שווא, שקרי, כאילו אהבה צריכה להיות חיצונית. כאילו, לאהוב אישה זה להרגיש כל הזמן את הרגשות האלו החיצוניים. הרגע שאני לא מרגיש כלפיה, אז נקסט, הבאה בתור. אין לי כבר מה לעשות איתה, היא כבר משומשת, מכיוון שהרגשות שלי לא מתעוררים כלפיה. לא מכירים את סוד העבודה הפנימית. את סוד האהבה הפנימית. וזו בעיה מאוד גדולה. ולכן מתגרשים ככה בקלילות. ככל שאחוזי הגירושים עולים, כן, זה מראה על כך שהניסויים נתפסים כחוויה עוצמתית חולפת. אבל ברגע שהיא חולפת, אין כבר מאיפה לעורר את האהבה, כי לא מכירים את היסוד הפנימי. לא חותרים אליו, לא מצפים לו, לא בודקים את עצם קיומו. הרבה פעמים. המפגש מבוסס על, כן, התעוררות ראשונית חזקה, כן, חוויה סוחפת, שאפילו אפשר לעורר אותה מדי פעם באופן מלאכותי כזה או אחר, כן, לעורר יצרים, לעורר כל מיני, מעוררים את הרגש הזה, הרגש הזה הוא שומר על הקשר כלפי הבחורה, אבל מכיוון שהרגש הזה נתון לשינויים בלתי פוסקים, אז הקשר בכל שעה נתונה הוא משתנה. כן? כי הוא בנוי על רגש שתלוי בדבר. לכן אין לו יסוד קבוע. זה תרבות המערב. שהיא בונה את כל מערכות היחסים שלה עם דברים על פי חיצוניות. על פי הערכות חיצוניות ולא פנימיות. כן? חלקים מתרבות המערב. עיקר התרבות. לא יודעת לקרוא את תרבות מערב, לא משנה. כן? נעזוב עכשיו את הביטוי הזה, תמיד נתפלים, תרבות מערב, תרבות מערב. אני רק אומר, זה העניין. צריך מאוד לא לבסס, כן? לא לבוא לבית המדרש ולהגיד, בא לי, לא בא לי. הקשר שלך לתורה לא מתחיל בזה שבא לך. זה מתחיל בזה שעמדת, או הנשמה שלך, הייתה למרגלות הר סיני, נקודה. באותה מידה שאתה לא יכול להחליף את הזהות היהודית שלך. אתה יהודי, נקודה. בין אם זה נוח לך, בין אם זה לא נוח לך. אתה תלמד לאט לאט. להכיר את העונג שבלהיות יהודי. העונג שבקיום המצוות, שבלימוד התורה וכן הלאה וכן הלאה. אבל בלי קשר לעונג, אתה יהודי, נקודה. אתה נשוי וזו אשתך, נקודה. עכשיו, לך תעבוד ותגלה שגם אתה יכול להרגיש כלפיה. הרגשות נפלאות, כן? ברמה הרגשית שדיברנו עליה כאן. טוב, נמשיך. יש לשים להם כן לכך שרגשות אהבה אינם תנאי מוקדם לנישואין. כל הדרוש הוא מחויבות כנה למילוי כל צורכי האישה במסירות. אם כן, התביעה הזאת, מילוי כל צורכי האישה במסירות, זה גם תביעה שהיא מהווה את בסיס הזוגיות, וגם תביעה שמעוררת את הרגשות. זאת אומרת, התביעה הזאת, ההדרכה הזאת, התכתיב הזה, כן, מילוי כל צורכי האישה במסירות, הצרכים הלגיטימיים אגב, כן, זה תוכן הנישואין, בחלקים גדולים הנישואין ומרכזיים של נישואין זה התוכן, ויש לתוכן הזה את היכולת גם לחטות בגחלים של הרגשות ולעורר אותם בעוצמה כבירה. כי יש כלל גדול, אדם מעורר אהבה כלפי דבר שהוא משקיע בו. כלשונו של המדרש, אם רצונך לאהוב את חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. כשאתה משקיע בדבר אתה אוהב אותו, זה כלל. אם אתה כנה ומסור כלפי אשתך, אתה בסוף תרגיש רגשות פלאיים כלפיה. פלאיים כלפיה. כי אנחנו אוהבים את מה שאנחנו משקיעים בו. כי מה שמשקיעים בו אנחנו רואים את עצמנו בתוכו. טוב לאדם קו אחד שלו, קב אחד שלו מהשרה של חברו. עדיף לאדם לאכול את אשכול הענבים העלוב שצמח לו בגינה, מאשר ארגז שלם של ענבי טלי שגדלו בלחיש. נכון, הם מאוד טעימים. אבל את זה אני גידלתי. למרות שאני לא חקלאי גדול, אבל זה גדל בשדה שלי. אני שם בפנים. וכל דבר שאני נמצא בתוכו הוא חשוב יותר מכל דבר אחר. אז כשאתה משקיע באשתך, כשאתה משקיע בדבר, יש פה התאחדות בין האופי שלך, האישיות שלך לבין הדבר הזה. ואז הדבר הזה זה אתה. יש פה, זה יוצר איזה מין זהות מוחלטת בינך לבין הדבר. אתה שם בפנים. אתה מפוזר על כל מילימטר של האישה. בעצם תשומת הלב כלפיה. אתה נודד אליה. אתה עובר אליה. זה לא מטשטש את האישיות שלך. אבל נוצר כאן איזו התלכדות והתמזגות בהשקעה שלך. ככל שכוחות יותר נעלים בך ינדדו אליה, תשקיע במחשבה, תשקיע ברגשות. ככל שכוחות יותר עיקריים בך ילכו לעברה וישקיעו בה, היא תהיה יותר עצם עצמך ובשר מבשרך, וממילא תוכל להרגיש רגשות עזים כלפיה. אז ההתניה הזאת שיש מחויבות כנה למילוי כל צורכי האישה במסירות, זה כל הסיפור. כמחויבות מוסרית פשוטה וגם כמעורר ומתדלק את הרגשות ומעניק להם יציבות והתמדה וכן הלאה. כן. פה אנחנו מדברים על כך שבקשר הזה קדם כבר הבירור שהאישה הזו שייכת לי. זה הבת קול. שמעתי את הבת קול. על זה מדובר. כאשר זה הבסיס, אין ספק שההשקעה בה לא תגרום לי, לא תגרום לי לברר שהיא לא שייכת לי, א', ואין ספק שההשקעה בה לא תביא, אין ספק שההשקעה בה תביא לפיתוח הרגשות. אם השקעתי בה וזה לא הביא לפיתוח הרגשות, לא השקעת בה. אולי זה נראה שהשקעת, אבל הראש חיה במקום אחר. אז כמו שאתה עושה לחברך משהו, ביקש לך ארוחת בוקר, ואתה כמי שכפאו שד הולך להביא לו ארוחת בוקר, אתה לא חושב עליו באותו הזמן, במדרגות, כן, איזה יופי, אני הולך להביא עכשיו ליעקב ארוחת בוקר, איזה זכות לשרת את יעקב במיטת חול יום. הוא לא מרגיש טוב, הוא קצת עייף, איזה יופי, איזה כיף. אז אתה מגיע לחדר אוכל ולוקח את הצלחת, ולשם ייחוד, הרי אני בא להביא ליעקב ארוחת בוקר, לרבות חסד ואהבת הזולת. הרי אם אתה תעשה את הדבר הזה, אתה תגיע לשם, אתה תחבק אותו, שעתיים תחבק אותו, רק תיזהר לא ידבק, כן? אין שום ספק. לא, זה ברור. יש לך ספק שאתה תבער מחיבה כלפי יעקב? זה ברור. אז אני... זו התשובה לשאלתך, זו התשובה. אם כן, בסיס עמוק לקשר, ואחרי זה השקעה מרוכזת, ממוקדת, לשם ייחוד. לא להתעסק בעשר דברים בעת ובעונה אחת. כרגע אתה מתעסק, עכשיו אתה מדבר עם אשתך, עכשיו אתה מקשיב לה. ואתה מכוון בזה, למידת החסד, ושימח את אשתו, שנה, שנתיים, שלוש. ברגע שהכוונות האלה נוכחות בשעת מעשה, אין ספק שהם ילבו את הרגשות בעוצמה כבירה. זה בדוק. זה בדוק. ככה זה עובד. אז אמרתי, החלטת החתונה צריך להיות מבוססת, אני חוזר על זה. החלטת החתונה צריכה להיות מבוססת על הסכמה נשמתית פנימית ועל רגש חיצוני מסוים. רק לברר שאתה יכול להתרגש ממנה. אבל אל תצפה שהרגש הזה יהיה קבוע. יכול להיות שהוא יחלוף, ברגע שתצא החוצה ופתאום ירד גשם, איי, כמה קר, כבר תשכח אותה. הרגש הזה הוא משתנה. אבל אם הוא יכול להופיע פעם אחת, סימן שבעתיד אני אוכל לבנות עליו, כן, טירת כסף. אם הוא הופיע פעם אחת, זה סימן שכבר הקשר הפנימי שלי יכול לבסס את הרגש הזה, על ידי ההשקעה. חשוב לוודא שזה אכן יכול לקרות, אכן הוא יכול להתרחש. חשוב לוודא זה, שאתה יכול להתרחש מיופיה, שאתה יכול להתרחש ממידותיה, שאתה יכול להתרחש מהלך מחשבותיה, כן? אתה יכול להתרגש, סליחה. אמרתי להתרגש? אתה יכול להתרגש? אתה יכול להתרגש מאלו. אם גילית שאתה מתרגש ויכול להגיע לחוויה רגשית, כן? מכל אחד מהרמות האלו, סימן שהרגש הזה בוא יבוא עוד פעם. ולפי מידת ההשקעה שלך, הוא יהיה חזק ועוצמתי מאוד מאוד מאוד. ומדי ידברך באשתך, כן? זכור תזכרנה עוד. מדי ידברי בו, זכור תזכרנה עוד. לא צריך אפילו להיות לידה, רק לזכור אותה, רק להגיד את שמה על שפתיך, זה כבר יגרום לך ריגוש גדול. זה המצב שלו אנחנו שואפים. וזה פרי השקעה ומסירות, נקודה. כן.
איך אני מונע מהרגש להשפיע על השכל לפני החתונה? נגיד, אם יש כל מיני תכונות לא טובות בפרוזות, באותה מחורה, ואיך אני מונע מהרגש שבפרוזות יש התרגשות כזאתי,
‫למנוע מהשפיע לי לשכל ‫ולהגיע לבחירה שגויה ‫מבחינת מידות שלה, תובן. ‫כן. שאלה טובה. ‫כן, זה מובן השאלה? ‫משהו שאל? ‫כן. ‫מה? ‫זאת אומרת, איך אנחנו נמנעים ‫מהטיה שכלית ‫בשעה שאנחנו באים לבדוק ‫התאמה של בחורה? האם מתאימה לנו או לא, איך אנחנו בודקים, איך אנחנו נמנעים מהטיה שכלית, כן, בשעה שאנחנו מתרגשים מאוד מהיופי שלה, למשל. אז הרגע שלנו מתעורר, ואנחנו אומרים, זהו, זה אשתי, זה אשתי. אבל למעשה, היא קמצנית, ואין לה יראת שמיים, ולא אמונת חכמים. אבל הרגע יש כבר בשמיים. כן? איך אנחנו נמנעים זה? כן, זו השאלה. ככלל, צריך מאוד לא לתת לשכל, לרגש, סליחה, להוביל אותנו בחיים. כל חוויה רגשית שאנחנו חווים, אנחנו חייבים לגלות או לברר אם יש בבסיסה ערך מוסרי. אין בעיה להתרגש מיופי של אישה. אבל אם אנחנו לא מזהים את הערך המוסרי שבהתרגשות שלנו, אנחנו בבעיה. שלמה המלך מסתכל על אישה, צברך כתלפיות, שערך כעדר הגולש, שינייך כשני הרחלים. זאת אומרת, שלמה ברגע שהוא מסתכל על החיצוניות, הוא מיד מתעורר להתבונן בערך הפנימי שבדבר. זאת אומרת, ברגע שרגש מתעורר בנו, והוא מעלים מאיתנו את הערך הפנימי שבריגוש אנחנו בבעיה. התרגשתם בחורה? השאלה המיידית צריכה להיות, האם בריגוש שלי יש יסוד מוסרי או אין יסוד מוסרי? התרגשתי מזה שהיא בת עשירים וההורים שלה מיליונרים. איך אני מתרגש? מה היסוד המוסרי בהתרגשות הזו? עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני מתרגש מזה שהיא בת עשירים? אני אוכל לקנות יכטה. לא יחסר לי כלום. צורה לך. זה בעיה רצינית מאוד. ערך מוסרי, היעדר ערך מוסרי, הוא לא מאפשר בניין זוגיות. שוב, הוא גורם שהקשר יהיה מבוסס על התרגשות ריקה והכרה מתוכן מוסרי. אבל אם אתה אומר, רגע, היא בת עשירים, אני דווקא רוצה את זה. למה? למרות שהיא בת עשירים, אני רוצה שאנחנו נתפרנס ממה שאנחנו מרוויחים. זה יפה. זאת אומרת, אני מאוד מתרגש שהיא בת עשירים, כי אני לא רוצה להסתמך על הכסף של ההורים שלה. אני רוצה, כן, דווקא שנחיה מעמל כפינו. זה מה שמושך אותי בעובדה הזאת שהיא בת עשירים. כלומר, אני חושף את הערך הרגשי, הערך שמסתתר ביסוד הרגש. אותו דבר גם ביופי. אותו דבר גם ביופי. אם אתה מתרגש מיופייה, אתה יכול לשאול את עצמך, רגע, למה אתה מתרגש מיופייה? המראה שלה הוא מלא אצילות, ענווה, רוך, טהרה יהודית. לכן אני מתרגש מיופי שלה. ודאי שבקנה מידה פשוט חיצוני היא גם יפה. אבל אני מתרגש מזה מכיוון שכרוך ביופי הזה ערך עמוק מאוד. טהרה. זה הסיבה שאני מתרגש. זה מה שצריך לברר. ברגע שאנחנו מבינים שצריך לחפש את הערך הטמון ברגשות, אנחנו לעולם לא ניפול בפח ונרצה להתחתן עם מישהי. שכל מה שמעורר אותנו זה רגש חיצוני, חסר ערך. זה לא יכול לקרות. ושוב אנחנו באים פה לאחד המשגים הקשים והיסודיים בתרבות החיצונית. שהתרבות החיצונית לא טובעת מאיתנו ולא מדריכה אותנו לחפש ערכים בתוך דברים. לא. אומר הרב באורת התשובה, תשובה גופנית. בתשובה גופנית אתה מחפש את הערך הבסיסי ביותר באכילה והוא בריאות הגוף. אבל אם אתה מסתפק בערך הזה בלבד, עדיין אכילה יכולה להפך עבודה זרה. אתה עובד את הגוף שלך. אם אתה מרומם את ערך האכילה למדרגה הבאה, אני אוכל כדי שגוף יהיה בריא, כדי שאוכל לפרנס את משפחתי, זה ערך יותר גבוה. פה אתה כבר מתגלה כמפרנס. האכילה מזדקחת הרבה יותר כאשר אתה חושף את הערך יותר גבוה. ואם אתה חושף ערך יותר גבוה, אני אוכל כדי להיות בריא בגופי, לפרנס כדי שלי שוב הדעת לקבוע עיתים לתורה. הופה, האכילה מזדקחת עוד יותר. עוד יותר, ומה שנחשבת עבודת השם, אומר הרמב״ם. אפילו האכילה נהפכת לעבודת השם. לכן אנחנו חייבים תמיד לברר, כן? על מה יושב הרגש הזה? כן? על איזה ערך הוא יושב? ואז לא ניכשל. זו התשובה השורשית לשאלה שלך. יש כל מיני דרכים להשיב על השאלה הזו. אבל התשובה הזאת היא תשובה שורשית וישרה. להתמודד עם הדילמה הזו בשעת מעשה. כן? להתבונן. נכון מאוד. פה יש באמת בעיה, זאת אומרת, השאלה שאתה שואל היא מעמידה בפנינו דילמה לא פשוטה. מה שהשבתי באמת לשאלתו של אסף עד עכשיו, אמרתי, רגע, תשאל את עצמך איזה ערך טמון בריגוש. אתה בא ואומר, רגע, רגע, הרי לפעמים שהרגש מתעורר, שהתותחים רועמים, המוזות שותקות, שתותחי הרגש רועמים, שכל. אז מה עושים? מה עושים מצב כזה? הכוח העיקרי שבאמצעותו אני מסוגל בכלל לשאול שאלות ערכיות, הוא הלך לאיבוד. אז מה אני עושה במצב כזה? במקרה הזה יש לנו למעשה דרך אחת בלבד. וכשאין אותה, אנחנו בבעיה קשה. קוראים לזה אמונת חכמים. אמונת חכמים היא נובעת, כן, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, במקום שהרגש והשכל כבר עושים יד אחת לשקר, נשאר לנו רק עוד כוח אחד, והוא אמונה. האמונה למרבה הפלא, גם כאשר השכל והרגש עושים יד אחת, כלומר בעולם הקרתי נוצרה ברית מפוקפקת בין הרגש והשכל, יש לנו עוד כוח שהוא נבדל מהשכל והרגש. הוא מעליהם, הוא לא פועל על פי הכללים שבהם. זאת אומרת, גם במקום שהשכל אישר את מזימות הרגש, הכוח האימוני מתבונן מלמעלה ואומר, רגע, יש עוד ערכאה אחת. עוד ערכאה אחת. דבר מאוד מעניין. ומשם אנחנו מתמודדים עם המצב. אגב, אמונת חכמים, פירוש הדבר הוא, שלמרות ששכלי אישר את הרגש הקלוקל, אני לא עושה מעשה לפני שאני הולך לשאול את הרב שלי. לא בגלל שהוא מייצג את השכל שהלך לאיבוד, כי אני מאמין בו. זה אמונה, זה משהו אחר. אם אני אחשוב שהוא ימצא, זה לא יעזור, כי השכל שלי כבר אישר. אני לא יכול לקחת את התרופה מהעולם ההכרתי, גם לא של רבי. אם אני חושב שכל מעלתו זה מצד שהוא יותר חכם ממני, מבחינה כמותית. אני צריך אמונה, אפילו יגיד לי על ימין של שמאל, אני צריך לבוא ממקום של אמונה, לא ממקום של סברות, מקום של אמונה. אני מאמין שזה הסיכוי היחידי שלנו להתמודד עם מצבים שאתה מציג. כמובן שצריך קודם כל, כמובן שקודם כל צריך לברר מה רמת השיעבוד של השכל הרגש. אתה יודע שגם ששכל נוטה לקבל את החלטות הרגש, אתה יכול לראות, אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים, שחלקים של השכל עדיין כאילו צופים על הרגש מבחוץ. הם לא משועבדים אליו. שוב, זה דבר שצריך לשים לב אליו. צריך לזה רגישות. אבל אפשר לראות, אני רואה את זה על עצמי. ואם אתם תראו, תתבוננו, אתם תראו שכל אחד חווה את החוויה הזו, שלמרות שחלקים של הרגש, כאילו הרגש אכל לי, הרגש אוכל לי את הרגל של השכל, אבל לא אכל לי את הלב של השכל. כאילו חלקים בשכל, זה דבר מעניין. הם נשארים חופשיים וכאילו ממשיכים להסתכל על הקשר המפוקפק שנעשה בין הרגש לבין הרגל של השכל. כי הראש של השכל צופה ברגל שהולכת ונאכלת והוא מתחיל לחלץ אותה. זה דברים שקורים המון. כמובן שאתה מדבר אולי על מצב שההשפעה הרגשית היא כל כך ענקית שכבר הרגש בלה את כל השכל. זה נקרא שיקור, עולם נראה לו כמישור. הרגש בולע את השכל לגמרי, ממש. ואז אתה חייב להתרומם לרמה אימונית, אם אין לך את זה, אכלת אותה. אז אתה כמובן נופל לאן שאתה נופל, נוצר מצב של אין הסערה, טורנדו אדיר בין השכל לרגש, החיבור הזה, הזיווג התמה הזה, הוא גורם למציאות חטאית מאוד קשה, ועד שהטורנדו הזו ממצא את עצמו, אתה מוצא את עצמך בסופו של דבר מחוץ לעין הסערה, קצת חבות, אבל מתחיל תהליך של התרוממות מחדש. גם זה דברים שאנחנו מכירים. צור כאן.